חפלף סיוון תשעין, 3 יוני 2010, שיעורו של הרב מיכאל אברהם.
בהתחשבות של ההלכה, יש את הפרדיגמה האקדמית המקובלת שמניחה שכל דור בעצם מוסיף נדבכים על גבי מה שעשו הדורות הקודמים, שזה במידה מסוימת ודאי נכון, אבל זאת הטענה הבסיסית שם. והפרדיגמה האלטרנטיבית שהצעתי הייתה שכל דור חושף דברים שאצל הדור הקודם היו מובלעים וממשיג אותם או הופך אותם לעקרונות מנוסחים במפורש, אבל בעצם הוא עושה את מה שהם עשו, רק שאתה יותר מודע לעקרונות שבהם אתה משתמש, אתה לא משתמש בהם באופן טבעי. דיברנו על זה שזה כמו שימוש בשפה, שיש אנשים שמדברים את זה באופן טבעי ויש אנשים ש צריכים להשתמש בכללים כדי לחשוב איך לדבר ומה לדבר בכל שלב, בכל מצב. ובעצם אבל זה אותו דבר, כללים אמורים ללמד אותי איך עובדת השפה, גם מי שלא מדבר לפי הכללים, או מי שלא מדבר, זאת אומרת, לא מודע לכללים, מה שלא מדבר לפי הכללים, הוא לא מודע לכללים. אז גם בהלכה אותו דבר, היו דורות מוקדמים יותר שעשו, נגיד בהקשר של כלל ופרט, שעשו איזה שהם דרשות כלל ופרט באופן אינטואיטיבי, הם ראו מופע מקראי של כלל ופרט כזה או אחר, אנחנו נראה בהמשך מה בדיוק הכוונה, והם עשו הכללה כלשהי או דרשה כלשהי, וכל מופע הם עשו אותו קצת אחרת, אבל לא ניסחו לעצמם את סוגי המופעים ומה עושים עם כל סוג מופע, אלא זה היה מין כמו בשפה טבעית, זאת אומרת, קוראים פסוק ואומרים, טוב, זה כנראה הכללה כזו וכזו, בלי להיכנס להגדרות המדויקות יותר של מה עושים ומה סוגי המופעים.
לאט לאט אם השפעות האלה יכולות להיות גם במקדים, הן לא ספרות אחת את השנייה.
מה, איזה?
את שתי התרחשויות, שתי הגישות האלה יכולות להיות
לא, אבל לא על אותו דבר. אמרתי שברור שיש חלקים מסוימים בהלכה שהם תוספת, אין ספק. אבל אני רק אומר שיש הרבה מאוד חלקים שנתפסים במחקר התלמודי כתוספת, ואני לא בטוח שהם כאלה. זאת אומרת, אני חושב שבמקרים רבים זה חושף
חשיפה.
כן, בדיוק, זה חשיפה של משהו שבעצם במובלע היה קיים עוד קודם, עם המשגה, ניסוח, דיברנו על הגמרא בתמורה שם, עם הפלפול של עתניאל בן כנז, כן, ששחזר את ההלכות שעבדו בימי אבלו של משה, כי אז לא למדו תורה והכל עבר בעל פה, ובעצם אחרי ש-40 יום כל עם ישראל לא לומד תורה, העסק נשכח, או חלק מהעסק נשכח, ואז בא עתניאל בן כנז ועושה עבודה מדעית. הוא פשוט לוקח את החלקים ששרדו, את מה שכן זוכרים, מנסה לזקק מתוך הדרשות שאותן אנחנו זוכרים את העקרונות, ואחרי שאתה קובע את העקרונות, אתה יכול כבר להשתמש בהם בפסוקים אחרים ולשחזר דרשות שאותן לא זוכרים. את זה כמובן אפשר לעשות רק ביחס לדרשות. ביחס להלכות למשה מסיני, אין שום דרך לשחזר את זה, כיוון שאלה הלכות עקורות, אלה הלכות שאין להם עוגן במקרא עצמו, אז אם אתה זוכר אותם, אתה זוכר אותם, ואם אתה לא זוכר אותם, אבוד לך. ולכן הגמרא שם באמת מתארת שיש הלכות למשה מסיני, כמו חטאת שמתו בעליה, שנשתקחו, ויש מהמפרשים שרוצים לטעון שבאמת אחרי שקבעו עוד פעם את ההלכה הזאת, כבר אין לה מעמד של הלכה למשה מסיני. כי השתקחה והחזירו אותה מאיזשהו, לא יודע מאיפה בדיוק, אז זה כבר לא מעמד של הלכה למשה מסיני. לעומת זאת, בדרשות יש לנו אפשרות לשחזר. למה? בגלל שמאחורי חילוץ ההלכות מתוך הפסוקים עומדים איזשהם עקרונות, כלליים. הם לא היו מנוסחים, משה רבנו לא שמע על המושג כלל ופרט, לא על קל וחומר ולא על, לא יודע מה, דבר שיצא מן הכלל, או כל מיני, כל המידות שאנחנו מכירים אותן. אבל הוא השתמש בהם, הוא פשוט, כך הוא קרא את הפסוקים, כך הוא למד וככה הוא לימד לקרוא את הפסוקים, ועתניאל בן כנז, ברגע שהוא שכח, זה תמיד הטריגר הכי חזק כדי לפתח כללים, כששוכחים, שמפסיקים להבין. כשאתה מפסיק להבין או שאתה שוכח, אז אתה מנסה להבין את העקרונות שעומדים מאחורי העניין, ואז למשל בכל זאת לשחזר את המידע. דיברנו פעם על הדוגמה הזאת מהכינור של סטרדיבריוס, כן? שהידע של סטרדיבריוס איך לבנות כינורות איכשהו עבד. הממשיכים שלו לא מצליחים לבנות כינורות באיכות שהוא עשה את זה. אז איך בכל זאת מנסים לשחזר את זה? לוקחים את הכינורות שהוא בנה ומנסים להוציא מתוך הכינורות האלה איזה שהם עקרונות איך בונים כינורות איכותיים. עכשיו, לא בטוח שההכללה הזאת נכונה. אנחנו מנסים לבדוק על הכינורות שנשארו איך בדיוק עושים את העבודה נכון, ואז מנסים לבנות כינורות אחרים לפי אותם עקרונות. אם הצלחנו לשחזר, זה יצא טוב, ואם לא, אז לא. זה תמיד, דיברנו על זה, זה החלק הקודם היה, שתמיד הכללה מדעית יש איזשהו ספק שכרוך בה. אז זאת התמונה באופן כללי, וראינו שבאמת כל מידות הדרש הן דוגמה מאוד טובה לתהליך הזה, בגלל שאנחנו מוצאים טביעות אצבע בשלבים מסוימים של ההתפתחות הזאת, אנחנו מוצאים טביעות אצבע ברורות. יש 7 מידות של הלל, יש אחרי זה 13 מידות של רבי ישמעאל, או רבי עקיבא, כמידות אלטרנטיביות, אחרי זה 32 של רבי עזר בנו של רבי יוסי הגלילי, בעצם יש כבר יותר, יש מידות שלא נכנסו לתוך הרשימות הללו, כך שהעסק הזה הולך ומתרחב. אבל כשעקבנו קצת יותר בפרטים אחרי איך העסק הזה מתפתח, אז ראינו שמה שאצל הלל היה נחשב מידה אחת, כלל ופרט, אצל רבי ישמעאל זה כבר 3 מידות. אבל לא בגלל שרבי ישמעאל המציא עוד 2 מידות, אלא כי מה שהלל קרא כלל ופרט, זה בעצם משפחה שלמה של מידות. כשאנחנו רואים הופעה מקראית של כלל ופרט, אז צריך לעשות איזושהי הרחבה לפרט, סביב הפרט. זה היה הכלל של הלל. אחרי זה כשהתהליך ההמשגה המשיך, אז פתאום הבינו שזה לא איזשהו עיקרון כללי בלבד, ועובדה שהם יישמו אותו אחרת בכל פסוק, ופתאום תפסו שפסוקים מהסוג של כלל ופרט וכלל, הפעולה היא כזאת. פסוקים מהסוג של כלל ופרט, הפעולה היא כזאת. פסוקים מהסוג של פרט וכלל, הפעולה היא כזאת. ואז קבעו עכשיו שלוש מידות דרש. כששלושתם בעצם שימשו גם בדורות הקודמים. הם היו כונו בשם אחד, כיוון שכולם זה בעצם חילופים בין פרט וכלל בלשון התורה, שאומרת לנו להרחיב סביב הפרט, בצורה כזו או אחרת. לכן הכל נקרא כלל ופרט, יתנה וכפרט, או משהו כזה. אצל רבי ישמעאל, אבל שמו לב שכבר יש 3 תת מידות של מידת כלל ופרט, ולבניין אב יש גם 2 תת מידות, שבניין אב מכתוב אחד, ובניין אב משני כתובים. זה אותם 2 תת מידות, של מידת בניין אב. כך שבעצם זה בעצמו בניין אב לתהליך בכלל. התהליך של ההסתעפות, ההמשגה של העקרונות שהיו אינטואיטיביים עד שלב מסוים, וככל שההיסטוריה ממשיכה, אז האינטואיציות עוברות ניסוח והמשגה והופכות להיות עקרונות מפורשים. אוקיי. אז עכשיו אני נכנס, עד כאן דיברנו באופן כללי על מידות הדרש, עכשיו אני נכנס לכלל ופרט ספציפית, עד עכשיו זאת הייתה מסגרת. עכשיו אני נכנס קצת יותר למידות הכלל ופרט עצמן, וכאן אני צריך איזושהי הקדמה. ראינו, בחלק הראשון, את מידות בניין אב. מידות בניין אב בעצם אחראיות על אנלוגיה ואינדוקציה, כמו שראינו כמה וכמה דוגמאות. אנלוגיה ואינדוקציה זה בעצם לקחת פרט שהתורה נותנת לנו ולהרחיב אותו למקומות דומים בצורה כזו או אחרת. עכשיו, אנחנו יודעים שכאשר יש 2 כתובים הבאים כאחד, אז הם לא מלמדים. נכון? מה? כלומר, התורה לימדה איזושהי הלכה לגבי 2 הקשרים. במצב כזה חז"ל אומרים לנו שאנחנו לא מרחיבים את 2 ההקשרים האלה להקשרים הדומים, אלא זה רק בשני ההקשרים האלה ותו לא. למה? כי אם התורה הייתה חושבת, הייתה רוצה שאנחנו נרחיב, הייתה מסתפקת באחד, הרי מספיק לנו אחד בשביל לעשות בניין אב מכתוב אחד, נכון? אם התורה כותבת 2, אחד מהם הוא מיותר, אז ברור שהתורה רוצה להגיד לנו שזה רק בשניים האלה ולא יותר. מה קורה עם בניין אב משני כתובים? הרי גם שם זה ככה, בבניין אב משני כתובים, התורה כותבת את ההלכה בשני הקשרים, ושם אנחנו כן מרחיבים. איך זה מתיישב עם הכלל ששני כתובים הבאים כאחד לא מלמדים? אז מה שהזכרתי את זה.
כי זה לימוד מלימוד.
מה?
כי זה כבר לימוד מלימוד.
מה זאת אומרת לימוד מלימוד?
שני כתובים הבאים כאחד, אז בגלל שזה 2, אז בא לסגור רק את השניים האלה, לצמצם. אבל ברגע שאתה עושה כבר בניין אב, ואתה עושה שני כתובים מבניין אב, אז זה כבר... הבניין אב זה הלימוד ועוד השני כתובים.
לא, שני הכתובים כתובים בתורה. זה לא שהשני נלמד מבניין אב. שניהם כתובים בתורה.
בניין אב משני כתובים.
שני כתובים. שור ובור, מה שעושים בבבקה מצד השווה. אז שניהם כתובים בתורה. ואני עכשיו מרחיב משניהם למזיקים נוספים, להבנוס הכינור ומסעו שנפלו מראש הגז, או כל מיני מזיקים נוספים. אז למה? הרי שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. איך אנחנו מרחיבים? אני חושב שהזכרתי את זה. הרי בשני כתובים הבאים כאחד ראינו את הסכמה, איך העסק הזה עובד. זה בעצם, אנחנו לוקחים את, נגיד, יש לנו 2 מלמדים, א' וב', ויש לנו למד, ג', בסדר? עכשיו, לאלף יש תכונה מיוחדת X, שאין אותה בג', כי אם לא היה דבר כזה, אז היה מספיק את א' בשביל ללמוד ממנו, נכון? אנחנו מנסים ללמוד מא' לג', לא בבניינר או בקל וחומר, לא משנה, זה אותו דבר. אז אנחנו מנסים ללמוד מא' לג', אומרים, מה לא' שכן X, יש לו תכונה מיוחדת X. טוב, ב', אז נלמד מב' לג', בסדר? עדיין רק מב'. ואז אנחנו אומרים, לא, לב' יש גם תכונה מיוחדת שאין אותה בג', תכונה Y. שאין אותה בג', אז גם מב' לבד אי אפשר ללמוד. אז מה אנחנו עושים? חזר הדין, הצד השווה לאלף ולבית שממונך או שמיתן עליך או לא משנה, משהו כזה, אז גם בלמד לומדים את אותו דין. אז זאת אומרת שתמיד בבניין אב משני כתובים, לשני המלמדים, לשני הכתובים יש תכונות ייחודיות. למלמד א' יש תכונה X שאין אותה לא למלמד ב' ולא ללמד. ולמלמד ב' יש תכונה Y שאין אותה למלמד א' ולא ללמד. ורק בגלל זה אפשר ללמוד משניהם. התכונות האלה לא מפריעות. התכונות האלה, לולי הן היו, לא היינו יכולים ללמוד משתקפים. למרות שהם כאילו הבדלים בין המלמדים לבין הלמד. הן לכאורה אמורות, התכונות האלה, להפריע ללימוד. אבל זה לא נכון. אנחנו יודעים שגם המדע זה עובד ככה. בדיוק אותו דבר. אין פה שום דבר מיוחד להלכה. כשיש לנו שתי תכונות מיוחדות, נגיד, אני יודע, ספר נופל לכדור הארץ, הדוגמה שאז ליוותה אותנו, ספר נופל לכדור הארץ, מה לספר שקנו מרובע? אז אולי עיפרון לא ייפול לכדור הארץ. טוב. כדור גם נופל לכדור הארץ. הכדור הוא עגול, גם זה לא מתאים לעיפרון. בסדר? חזר הדין, הצד השווה לספר ולכדור, ששניהם נופלים לכדור הארץ, אז גם העיפרון ייפול לכדור הארץ. למה? בגלל שאם הספר נופל וגם הכדור נופל, אז ברור שלא תכונת הריבועיות גורמת לנפילה, כי אחרת הכדור לא היה נופל, וגם לא תכונת העיגוליות, כי אחרת הספר לא היה נופל. אז סימן שהתכונות האלה לא רלוונטיות. נכון? ולכן אני יכול ללמוד משני המלמדים האלה ללמד, לעיפרון. זאת אומרת, דווקא קיומן של תכונות שמפריעות, תכונות שהן מפריעות לדמיון בין המלמד לבין הלמד, דווקא הן בונות את הלימוד. בגלל שככל, דיברנו על זה שיש גם גיוון בראיות. זאת אומרת, כמה שנגיד אני רוצה להוכיח שכל, לא, להוכיח, להשש את הטענה שכל העורבים הם שחורים. אז אם אני רואה פה שני עורבים שהם שחורים, טוב. זה בסיס, אבל לא כל כך חזק. אבל אם אני אראה פה עורב שחור, ובאוסטרליה עורב שחור, זה יהיה יותר חזק. למה? כיוון שזה שני עורבים בסביבות שונות. אולי, אם זה שני עורבים פה, הייתי אומר, טוב, אולי רק העורבים בישראל הם שחורים. אבל באוסטרליה אולי לא. אבל אם אני רואה שגם בישראל וגם באוסטרליה יש עורב שחור, זה אומר שזה לא מיוחד דווקא לישראל או דווקא לאוסטרליה. ההנחה שלי זה תכונה של כל העורבים. אולי אני לא צודק. אבל זה יותר חזק מאשר שני עורבים בישראל. זאת אומרת, דווקא השונות בין שני המלמדים מחזקת את המסקנה. נכון? זה מה שנקרא גיוון בראיות בפילוסופיה של המדע. בסדר?
ושני
הכתובים
האלה שמלמדים רק על עצמם, גם אם יש דברים ייחודיים.
לא רלוונטיים, כי אם הם היו רלוונטיים, אז הם היו מלמדים. זה בדיוק הנקודה. הגמרא עצמה, כאשר אנחנו מביאים שני כתובים, אנחנו אומרים שהם לא מלמדים, הגמרא עצמה אומרת, לא נכון, הם יכולים ללמד. למה? כי לזה יש תכונה מיוחדת ולזה יש תכונה מיוחדת, והיא עושה צריכותה ביניהם. צריכותה הכוונה שאי אפשר ללמוד את האחד מן השני, לכל אחד יש תכונה ייחודית. ואם ישנה צריכותה כזאת, אז הם כן מלמדים. רק אם אין צריכותה, רק אם שניהם דומים, אז הם לא מלמדים. כי אם שניהם דומים, כמו שני העורבים הישראלים, אז הם דומים, שניהם ישראלים. אז אולי רק העורבים הישראלים הם שחורים. אז אתה לא יכול ללמוד בכל הרובים. אבל אם יש שתי תכונות שונות, אז דווקא זה אומר שהתכונות האלה לא רלוונטיות. אז לכן אפשר ללמוד לקבוצה רחבה יותר. בסדר? אז גם, אז ההבדל בין שני כתובים הבאים כאחד, לבין בניין אב משני כתובים, הוא בשאלה האם בין שני המלמדים ישנה צריכותה. האם בשני המלמדים ישנה תכונה מיוחדת, כל אחד מהם. יש תכונה מיוחדת שאין במלמד השני ובלמד. אם זה ככה, אפשר ללמוד משניהם. בסדר? וזה הכללה. ואם לא, אז לא. עכשיו, מה קורה אם התורה הייתה רוצה ללמד אותנו דין מסוים שיהיה רק בכתוב אחד, בהקשר אחד, סליחה, ולא להרחיב אותו? התורה אומרת, זה גזרת הכתוב מיוחדת רק על הקשר מסוים. זה כליים וציצית. כן? אז יש כליים וציצית, אז חזר, לפחות באחד הצדדים שם, לומדים איזה עיקרון כללי שעשה דוחה לא תעשה, שאפשר לעשות כליים וציצית, אז זה אומר שעשה של ציצית דוחה לא תעשה של כליים. למה? אולי זה דין מיוחד דווקא לכליים ולציצית, וזה לא עיקרון כללי של עשה דוחה לא תעשה. אז לא, אנחנו תמיד מרחיבים, זה מידת בינינו. אם אנחנו מוצאים עיקרון במקום אחד, אז הוא צריך להיות נכון בכל המקומות הדומים. כן? או בינינו, מאמצינו, לא משנה, זה אותו דבר. אם התורה אבל רוצה להגיד לי דין שנכון רק בהקשר אחד, ולהגיד לנו, אל תרחיבו.
יש מילים ממעטות, כמו אחים ורחים. אח, רק.
אוקיי, אז צריך כלי, או מילים ממעטות, אבל צריך איזשהו כלי מדרשי, נקרא לזה כך, שיעצור את ההרחבה, נכון? אני חייב איזשהו כלי כזה, כי אחרת יש כמה דברים שהתורה לא תצליח לעשות. הרי אנחנו מחפשים שפה שתאפשר לנו לעשות את כל הפעולות הלוגיות, את כל הפעולות המדרשיות האפשריות. והתורה עכשיו בוחרת באלמנט מסוים של השפה לפי המטרות שלה. אם היא רוצה להגיד לי תרחיב, אז היא נותנת לי דבר אחד שהוא לא מיוחד, בעניינו אני מרחיב אותו. אם היא רוצה ללמד אותי לאיזושהי קבוצה אולי קצת יותר רחבה, היא נותנת לי שתי דוגמאות עם תכונות מיוחדות, כדי להראות לי שהתכונות האלה לא רלוונטיות, תרחיבו לכל הדוגמאות הרלוונטיות לפחות, אוקיי? אבל אם היא רוצה לצמצם את הרחבה הזאת, או אולי היא רוצה רק לסייג את הרחבה הזאת, להגיד, תרחיבו לקבוצה שמאוד דומה, לא לדמיון חלש, אלא לדמיון מאוד חזק. אתה יודע, איך היא יכולה לעשות דבר כזה? המידות שלמדנו עד עכשיו, קל וחומר, ושני בנייני האב, לא, השפה, אם השפה הייתה מורכבת רק מהאלמנטים ההם, לא היינו יכולים לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו חייבים, אני מראה לכם פה למה חייבים להופיע עוד אלמנטים בשפה המדרשית שיאפשרו לתורה להורות לנו עוד הוראות, שאי אפשר להורות אותם באמצעות שני בנייני אב או הקל וחומר. אנחנו צריכים עוד אלמנטים שבעצם עכשיו, אם אני נסח את זה בצורה יותר מפורשת, זה אלמנטים שמגדירים לנו רדיוס של הכללה, אוקיי? זאת אומרת, יש אלמנטים שאומרים לנו עד כמה להכליל, אם בכלל, לפעמים הרדיוס הוא אפס. רדיוס הוא אפס פירושו, אל תכליל בכלל, מה שכתוב, כתוב, מה שנקרא גזרת הכתוב. מה שכתוב, נכון? כל השאר לא, לא עושים הכללות בכלל. או לעשות הכללה של בנייניו, או אולי לעשות הכללה יותר רחבה, יותר צרה, כל מיני סוגי הכללות, אולי לעצור את ההכללה באמצע באיזושהי צורה, אז אנחנו צריכים מכשיר מדרשי שיאפשר לנו לבטא הוראות מן הסוג הזה.
למה הם מילים? הוא לבדו. הוא לבדו.
לא בסדר, זה מה שהוא אמר, אחים ורקים. זאת אומרת, כן, יש מילים ש... זה לא משנה, אבל יש מילים שממעטות. זה גם חלק מהכלים שבהם משתמשים. אני רק אומר שבשפה המדרשית ישנם כלים שבאופן שיטתי התורה משתמשת בהם כדי לסיים...
לא בחרו להגיד הוא לבדו, אבל
אמרו,
יש לנו
לשון אחרת. לא רק לשון אחרת, אלא זה כלל, הוא לבדו, משהו כזה לא אומר לך מה לעשות. גם אחים ורקים לא אומרים לך מה לעשות. אחים זה אומר רק זה. ואם אתה רוצה לעשות משהו בעיניים, תכליל, אבל לא הרבה. או להפך, תכליל יותר מאשר הבניין אב היה לוקח אותך. אפילו שיש פרחה, הרי אם יש בניין אב, ויש על הפרחה, אנחנו לא מכלילים, נכון? אבל אם התורה הייתה רוצה, אפילו פרחה קולדו, כן. אם התורה הייתה רוצה להגיד לנו, תכלילו למרות הפרחה. במילים אחרות, תכלילו לרד, הרי מה זאת פרחה בבניין אב? אולי אני אחדד את זה יותר. פרחה בבניין אב זה בעצם מצמצם את רדיוס ההכללה, נכון? אם אני, יש לי הקשר אחד, נגיד ציצית, כליים בציצית, בסדר? ואני עכשיו שואל את עצמי לאיפה להרחיב. כתוב כליים בציצית, שאפשר לשים כליים בציצית, אז עשה דוחה לא תעשה. יש לי עיקרון שעשה דוחה לא תעשה. על מה להכיל אותו? על כל העשים והלא תעשים? על כל הסוגים? או אולי רק בכליים בציצית? אז אם היה רק את השפה הזו של אחים ורקים, או הוא לבדו, או כל מיני דברים כאלה, זה עדיין אני מדי. זה אני מדי, בגלל שמה שזה יכול לכל היותר להגיד לי, זה רק זה. אבל עכשיו אני מחפש מכשיר לוגי יותר גמיש. מכשיר שיאפשר לי להגיד, תכליל קצת, לא לכל מצוות תעשה, אלא למצוות תעשה מסוג מסוים, שמספיק דומות לציצית, למשל. נדבר על כלל
ופרט.
נדבר עכשיו למבוא לכלל ופרט.
או פרט וכלל.
או פרט וכלל, לא משנה, כל הכלל היו פרט. כל המידות האלה של כלל ופרט. זה בדיוק תפקידם, לכן אני נותן את ההקדמה הזאת. זאת אומרת, המידות כלל ופרט הן בעצם המכשיר שאיתו התורה מגדירה לנו את רדיוס ההכללה. זה הכל. במובן הזה, זה משלים את הכלי של בניין אב. בניין אב זאת הכללה בסוג מסוים, אנחנו נראה גם בהמשך, זאת הכללה ברדיוס מאוד מצומצם. איך אני יודע שזאת הכללה ברדיוס מאוד מצומצם? כיוון שעל בניין אב פורחים אפילו פרחה קולדו. מה זה אומר התחלתי, עוד הייתי בהם. פורחים פרחה קולדו, מה זה אומר פרחה קולדו? אפילו אם משהו לא דומה למלמד, במשהו שנראה לא רלוונט, בתכונה שנראית לא רלוונטית, זה מספיק בשביל להגיד שאי אפשר ללמוד לגביו. זאת אומרת ש... אז לאיפה אפשר להרחיב את הדין בבניין אב? רק למשהו שממש ממש דומה. זאת אומרת שלא יהיו אפילו הבדלים שנראים לנו לא רלוונטיים. ודאי ובדאי הבדלים רלוונטיים יהוו פרחה פה. זה ודאי. אבל אפילו הבדלים חלשים, גם הם מונעים בניין האב. זאת אומרת, בניין האב זאת הכללה מאוד מאוד צרה. אם אני רוצה עכשיו לעשות הכללה יותר רחבה, אז אני צריך משהו שיש עליו פירחה שהיא לא פירחה כל דעו. לדוגמה, בבניין האב משני צדדים, זה גמרא בחולין, זה מחלוקת ראשונים, יש דעות שלא עושים פירחה כל דעו על בניין האב משני צדדים, תלוי אם יש הבדל בין בניין האב כתוב אחד במשני כתובים. אולי זה מכשיר אחד לדוגמה. אבל אם אני רוצה עכשיו יותר גיוון, יותר אפשרויות לרדיוסי הכללה, אז זה, אלה מידות הכלל ופרט. זאת אומרת, הפירחה בעצם תמיד, מה שהיא עושה היא מגדירה רדיוס הכללה, זה מה שעושה פירחה. כאשר אנחנו אומרים שיש לי, בתורה כתוב דין בהקשר א', ואני רוצה ללמוד ממנו להקשר ב', גם כן את הדין הזה. אז אם הקשר ב' דומה להקשר א', אז אני לומד לגביו. אבל אם יש פירחה, משהו שיש בהקשר א' ואין בהקשר ב', אז אני לא יכול ללמוד. זאת אומרת שהפירחה בעצם אומרת לי, זה מחוץ לרדיוס ההכללה, כי זה לא דומה. נכון? פירחה תמיד אומרת, זה צריך להיות דומה. אם יש פירחה, זאת אומרת, זה לא דומה. מידת הדמיון קובעת את רדיוס ההכללה. בסדר? עד כמה אני מרחיב. אוקיי? אז עכשיו בעצם אני מחפש מכשיר שייתן לי רדיוסי הכללה שונים.
הקל בחומר יותר רחב,
אם
ככה?
מה?
הקל בחומר יותר רחב, הרדיוס שלו?
קל בחומר זה לא בדיוק נכנס למשפחה הזאת, כי זה, יש שם איזושהי היררכיה של חומרה. פה אני מדבר על השוואה. אני לא מדבר על משהו עם כיווניות. קל בחומר זה משהו עם כיווניות. אוקיי, אז בעצם, למשל, מפרשי המידות בברייתת המידות, כבר כותבים את זה בצורה מאוד ברורה, שכאשר התורה רוצה להגיד לנו, אל תעשו בעניין אב, זאת אומרת, יש לכם פרט שכתוב בתורה, אל תעשו בעניין אב, זה רק הפרט הזה. אז היא משתמשת בכלל ופרט. כלל ופרט, אין לך אלא מה שבפרט. בסדר? רק מה שבפרט. וזה בעצם להוסיף כלל לפני הפרט, זה המכשיר הטקסטואלי, כן? המכשיר שככה תורה אומרת לנו, אם היא משתמשת בשפה כזאת, אז היא אומרת לנו, הפרט הזה לא להרחיב אותו. הדין קיים רק בו, ולא יותר. אוקיי? אנחנו נראה בהמשך האם זה באמת רק בו, או שרק במה שלגמרי לגמרי דומה לו. אבל זה עדיין לא רק בו. זה עוד נצטרך לראות. אבל...
אולי צריך לרק תפוך, לא?
מה?
התורה צריכה לרק תפוך. אל תלמד הכלבות, אם אני לא נותן לך כלב.
בניין אב אומר לך כן להכליל. בניין אב אומר לך כן להכליל.
אם
יש לך דוגמה, אתה עושה מה מצינו.
אם הייתי מתחיל מיישב, לא מתחיל מתחילת הרצה, אני מתחיל את הבור הרז. ואני אומר, איך הייתי נותן כללים כאלה, אם אני צריך לתת כלים פרשניים, כל טקסט ניתן לפירוש. אז אחרי 50 שנה או 100 שנה, כבר יפרשו. אז אני נותן את כללים איך לפרש. אז אני אגיד ככה. מה שאני אמרתי זה ככה, אלא אם כן אני הקדמתי כלל, אז אתה מבין שהמושג הוא בעצם הכללי, והפרט הוא רק דוגמה. אז הייתי אומר את ההפך, שכלל הוא פרט...
טוב, זה כמו שאלה.
זה מרחיב.
זאת קונספציה אחת, התורה בחרה קונספציה אחרת.
זה בדרך הזו ולא בדרך שאני מציע.
אפשר ללכת ככה, אפשר ללכת ככה, אני לא יודע למה, אבל זה שתי דרכים ששתיהן אפשריות.
אני קראתי פעם באיזה מקום שקיימות למעשה שתי דרכים לכתוב קודקס, אוסף חוקים, או על ידי כללים מופשטים, ומדי פעם רדוקציות הם מקרים דוגמאות, או רק על ידי דוגמאות.
הפוזיטיביסטים מבינים שאתה צריך ללכת מהכלל לפרט.
בית המדרש של רבי שמעל ורבי עקיבא, זאת פחות או יותר הייתה
נקודת ה... יש קשר למחלוקת שלהם, בהחלט. אני קצת מדבר על זה עוד מעט. זה לא בדיוק פוזיטיביזם, אבל יש בהחלט קשר, זאת אומרת, למחלוקת שלהם. אז כלל ופרט זה בעצם כבר מפורש במפרשי ברייתת המידות, בראשונים. הם כותבים שמה שכלל ופרט זה תפקידו, לסייג את מידת בניין אב. למעשה, היה מקום להבהיר האם באמת אנחנו צריכים מידות כאלה. למה? כי היה מקום להגיד, מה זאת אומרת שהתורה תגיד לי שזה רק במקרה הזה ולא בכל המקרים הדומים לו? אם הם באמת דומים לו לגמרי, אז איך זה יכול להיות? הרי יש איזושהי סיבה... שהדין הזה יהיה באמת במקרה הזה, נכון? למה זה ככה? בגלל שהמקרה הזה יש לה איזושהי תכונה כלשהי, שבגללה יש את הדין. נו בסדר, אז אם ככה בכל הקשר שיש את התכונה הזאת, צריך להיות הדין. אין דין בלי סיבה, לפחות לא סביר, נכון? אז בכל הקשר שבו ישנו איזשהו דין, זה כנראה נובע מאיזושהי תכונה של ההקשר הזה. אז אם ככה, אני יכול תמיד להרחיב לכל מקום שיש את התכונה הזאת. למה להניח שבכלל צריך כלי כזה שאומר לנו שרק פה ולא להרחיב בכלל? זה באמת לא הגיוני. אם יש משהו אחר שדומה לדבר הזה לחלוטין בכל המובנים הרלוונטיים, אז באמת למה הדין לא נמצא גם בו? הרי הדין הזה נובע מאיזשהו מאפיין של ההקשר שעליו הוא נאמר. אלא מה? כנראה שלפעמים אנחנו לא נראה את ההבדלים האלה. זאת יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא רואה הבדל בין שני הקשרים, והוא לא בונה על זה שאנחנו נגלה את ההבדל הזה. אז הוא צריך לספר לנו, לפעמים לספר לנו לסייג את הרחבה, לפעמים לספר לנו להרחיב יותר. זה כלל הוא פרט. פרט הוא כלל, ההוראה, אמרנו שבברייתא דדוגמאות, ששם כבר מובאים גם מובאות גם שלושת ההוראות המעשיות של מידות כלל ופרט. הזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות, שבברייתא של רבי ישמעאל כבר מופיעות שלוש מידות של כלל ופרט, בניגוד להלל הזקן, ששם זה רק אחת, אבל יש רק הוראה מעשית אחת. כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כי אין הפרט. אז אי אתה דן אלא כי אין הפרט זה ההוראה מה לעשות. יש שלושה סוגי מופעים מקראיים, אבל רק הוראה אחת. אז איך בדיוק לטפל בשלושה מופעים שונים, כשאתה בעצם אמור עם שלושתם לעשות אותו דבר? בשביל מה צריך שלושה שונים? לכן לא סביר שבאמת הכוונה היא לאותה הוראה עצמה. מה עושה הברייתא הדוגמאות? זה השלב הבא בתהליך ההמשגה שתיארתי קודם. והיא בעצם נותנת הוראה שונה לכל אחת משלושת המידות האלה. ושם כמו מופיע, כלל הוא פרט, אין לך אלא מה שבפרט, לא להרחיב בכלל. פרט הוא כלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, וזאת ההרחבה המקסימלית, ופרט הוא כלל, כלל הוא פרט הוא כלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט, לא אלא מה שבפרט, שזה מאוד סטריק, מאוד מצומצם, אלא כאין הפרט. בסדר? כאין הפרט, הכוונה מה שדומה לו, זאת הרחבת ביניים, מין מדיום כזה. עוד אין הגדרה איך בדיוק אנחנו עושים את זה. זה מופיע רק בגמרא. זה כבר במקורות המאיים לא מוצאים. אבל... מה? כן, מה יש הגדרה, אנחנו נלמד את זה. צדדים, זה המושג צדדים. צד אחד, שני צדדים, שלושה צדדים, זה הגדרה. אנחנו נגיע לזה. זה בכלל מקומות, יש בנזיר, יש בעירובים. אנחנו נלמד את זה, אני מקווה בפעם הבאה. כן, אז בעצם יש לנו ככה, יש לנו הוראה שמצמצמת לגמרי את ההרחבה, כלל הוא פרט, אלא מה שבפרט, פרט הוא כלל, זאת הרחבה מאוד רחבה, יותר מאשר בענייניו, זאת אומרת, כלל הוא פרט זה פחות מבענייניו, זה בא לצמצם את הבענייניו, פרט הוא כלל, זאת הרחבה שהיא יותר מהבענייניו, אם הייתה אותו דבר כמו הבענייניו, זאת מידה מיותרת, נכון? זאת הרחבה שהיא יותר מהבענייניו, וכלל הוא פרט הוא כלל, זה מצב ביניים, אבל גם הוא יותר מבענייניו. גם הוא יותר מבינענה, ואנחנו נראה את זה בהמשך.
זאת אומרת, שלושת אלה יחד עם בניה נותן לנו כאילו ארבע דרגות.
כן, כן. עכשיו, עוד הבדל שיש בין בניין אב לבין המידות האלה, זה הנקודה של הפירחה. על בניין אב, כמו שהזכרתי כבר קודם, פורחים. כן? אני רוצה ללמוד את ב' מאלף. יש הבדל. אלף הוא כזה וב' הוא לא כזה. זאת פירחה, אמרנו אפילו פירחה כל דבר אולי פורחים, בסדר? בכלל פרט אין פירחות. אין פירחות הכלל ופרט. כל מידות הכלל ופרט אין פירחות. למה? ההסבר מאוד פשוט. לא תמצאו, בשום מקום, אין פירחות הכלל ופרט. ההסבר מאוד פשוט. יש הבדל מהותי בין מידת קל וחומר ובענייני אב לבין מידות כלל ופרט. אפשר לקרוא לזה המידות ההגיוניות, מה שלמדנו בחלק הראשון, כן, שני בענייני אב וקל וחומר, וכלל ופרט שייך למידות הטקסטואליות. מידות טקסטואליות, פירושו של דבר, כשיש לנו פסוק שמנוסח בצורה של כלל, ואחרי זה עובר לפרטים, ואחרי זה חוזר לכלל, או כלל או פרט, פרט או כלל, כן, כל אחת מהאפשרויות האלה, הפסוק מורה לנו לעשות הרחבה. אז אין טעם להביא פירחות, כי מה אני אעשה עם הפירחות? הפירחות יגידו שזה לא דומה, אני יודע שזה לא דומה, אבל הפסוק נתן לי הוראה להרחיב, למרות שזה לא דומה, בשביל זה הוא כתוב. אם זה היה דומה, אני לא צריך את הפסוק, הייתי עושה את זה עם בניין אב. זאת אומרת, הפסוק בא להגיד לך שלמרות שאם היית עושה בעניין אב, הייתה לך פירחה, ולכן לא היית מרחיב, הפסוק אומר לך בכל זאת תרחיב, למרות שיש הבדלים. אז מה זה אומר? זה אומר שעל כלל ופרט לא יכולות להיות פירחות. תבינו, זה פשוט מתוך הלוגיקה של מה עושה הכלי הזה. זה ברור שלא יכולות להיות פה פירחות.
זה לא הלכת להגדיר.
מה?
כל עוד לא הלכת להגדיר את מידת הרחבה, אין לך מה לקרוא. אם יבוא זוהר ויגדירו, מה יש? הגבולות של ההשמעה, אז נתחיל לפרוח אותם.
אתה יכול לקרוא למה שעושה, אנחנו נראה את זה. אתה יכול לראות שיש מושג מקביל לפרחות. כשנגיע לצדדים, אז אנחנו נדבר על זה. זה פשוט צמצום של רדיוס הרחבה. כי תבינו, כל פרחה שאנחנו עושים, גם בקל וחומר ובעניין אב, היא לא יותר מאשר צמצום של רדיוס הרחבה, נכון? כי מה עושה הפרחה? הפרחה אומרת, קח את מה שדומה, את מה שלא דומה, תשאיר בחוץ. אבל את מה שדומה, שעליו אין פרחה, אליו אני כן מרחיב, נכון? אז מה זה אומר? שרדיוס הרחבה קצת יותר קטן ממה שחשבתי, זה הכל. אז פרחה, בעצם כשמסתכלים עליה כך, פרחה לא מורידה את הלימוד. פרחה מצמצמת את רדיוס הרחבה. כל מה שלא דומה, לא ייכנס למעגל שאליו אני לומד, זה הכל. בדיוק. פרחה זה בסך הכל סרטוט של המעגל עד איפה אנחנו מגיעים. בדיוק. לכן בעצם זה הצורה אחרת להסתכל על פרחות. במובן הזה גם בכלל לא פרט יהיו פרחות. זה אנחנו נראה עוד מה זה נראה בהמשך. אוקיי? אז כך, אז יצא ככה שבכלל הוא פרט וכלל בעצם לא יכולות להיות פרחות, בגלל ששם יש הנחיה של התורה להרחיב למרות שזה לא דומה. על בניין אב וקל וחומר יש פרחות. עכשיו, וזה יושב בעצם על ההבדל היותר יסודי בפונקציה של המידות האלה. הפונקציה הלוגית שלהם לכאורה היא על אותו ציר. אז בניין אב הוא הכללה, וגם מידות כלל ופרט הם הכללות ברמות שונות. אז בסך הכל נראה לכאורה אותו סוג של מכשיר לוגי, אבל זה לא. התוצאות יושבות על אותו ציר, אבל המכשיר הלוגי הוא שונה לגמרי. כי בניין אב זה מכשיר שמבוסס על היגיון, על התוכן. זאת אומרת, יש לי עשה דוחה לא תעשה בציצית וכיליים, אז אני לומד מכאן שכל עשה דוחה לא תעשה, כי זה נשמע לי הגיוני, זה מאוד דומה. אין לי אינדיקציה טקסטואלית שאומרת לי להרחיב. הפסוק לא אומר לי להרחיב, הפסוק אומר שכיליים בציצית זה בסדר. זה מה שהפסוק אומר. אני עכשיו חושב, בסדר, אם זה בסדר, למה זה בסדר? יש פה לאו, כנראה עשה דוחה לא תעשה. ואז אני עושה הרחבה שכל עשה דוחה לא תעשה. אוקיי? בכלל ופרט, ההרחבה מונעת על ידי מופע לשוני, טקסט. זאת אומרת, יש איזושהי צורה מסוימת בפסוק שדוחפת אותי לעשות הרחבות. לא בגלל שמשהו נראה לי דומה או לא דומה, להפך, זה לא דומה, כמו שאנחנו נראה. אז זה כל הרעיון, כלל ופרט אומר, תרחיב גם לדברים שלא לגמרי דומים. הרחבה יותר מאשר בניין אב. אז למה אני באמת מרחיב אם זה לא דומה? כי המוטיבציה להרחיב לא מתחילה מהדמיון, אלא היא מתחילה מהניסוח של הפסוק. אז בניין אב, כשאני מבין מה כתוב בפסוק, אז אני אומר, טוב, אותו היגיון, אותה סברה, קיימת גם במקום אחר, אז כנראה יש את אותה הלכה גם שם. אז הכל מתחיל מההבנה שלי את התכנים. אבל פה זה הכל מתחיל מהטקסט. זה לא בגלל שהלמד דומה למלמד. הוא לא רוצה להיות דומה, להפך. אני מרחיב גם לדברים שלא דומים. למה אני מרחיב? כי בפסוק כתוב להרחיב. הוא לא אומר תרחיב, הוא אומר בניסוח של רבות, זה בעצם להגיד לי תרחיב.
מה זה אומר?
כן, כן.
כל מקום כזה, כל מופע כזה צריך להיות מופיע באיזשהו מקום את ההרחבות שלו. כל קל ופרט, שיש בתורה, חמישה חומשי התורה, כל אלה צריכים להיות נדרשים.
באופן עקרוני כן.
באופן עקרוני.
כן.
או נגיד כמו שהתוספות אומרת, שאני דורש בשביל מידות שיש לי סברה לזה.
לא, זה לא פשוט.
אני נשאלה לדוס, אני לא דורש, התורה אמרה, לא אכפת לי.
לא.
אני בא עם ספרו, ואני אחר כך מנסה לתבוד אותה.
אני לא, עוד פעם, זה לא בדוק, כי אי אפשר לבדוק דבר כזה. אני כמעט משוק.
כל הכבודי הפרטים, לחפש אותם.
אי אפשר לבדוק, אני אגיד לך למה.
למה?
בגלל שיש הרבה דרשות, וזה כבר גם תוספותים עצמם, בכמה מקומות אומרים, יש הרבה דרשות שחזל עושים, והם לא כותבים בכלל שזה דרשה כלל.
והם לא?
הם עוש הם לא אומרים לך איך הם הגיעו למסקנה. ותוספות כותב בצד, זה דרשת כלל ופרט.
אני יודע לקרוא עברית. פה יש כלל, מיד אחר כך בפרט, אני יודע לקרוא.
העברית לא כל כך פשוטה. אז לפחות איך שחזל הבינו מה זה כלל ומה זה פרט, זה מאוד לא פשוט. יש דוגמאות שבהם קשה מאוד להבין למה זה נראה אצלהם כלל ופרט.
זה בגמרא.
לא, אם הם רחוקים אז לא דורשים.
זה הרחבה, השימוש במילים שקורא להם כלל, הם לא כלל לוגיים, כשאומרים איזה פועל ואומרים שאז כל הדבר הזה, זה לא מדרשי הלכות או זה בגמרות?
לא, יש גם
בגמרות. אני זוכר את זה בגמרות.
יש, אני חושב, גם במדרשי הלכות, בגמרות ודאי שיש כולנו, אלא שהגמרות מרחיבות את זה בסדר. גמרות זה גם משהו שצריך להבין. גמרות זה גם קופה.
כן, אבל זה אחרת.
כשאתה עוצר אצל התנאים.
זה אחרת.
אחרת אחרת, זו השאלה הגדולה שאנחנו מדברים עליה אם זה אחרת או לא. אבל ברור שיש גם מאחורי זה משהו, לא סתם עושים דברים. אז לכן אני אומר שקשה מאוד לבדוק את הדוגמאות, אחרי שמבינים איך עובד כלל ופרט הרבה פעמים, כשמסתכלים על איזושהי דרשה, ולא לא ברור מאיפה היא יצאה, איך היא יצאה, פתאום אפשר לראות שזה בעצם יכול להיות תוצאה של כלל ופרט. למרות שחזל לא אומרים שמשתמשו פה בכלל ופרט. הדוגמה הכי מפורסמת, כמובן, זאת הדוגמה של רבי ישמעאל ורבי עקיבא בשבועות, בדווקא ו', הסוגיה אולי הכי ידועה בנושא הזה, יש שם מחלוקת רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא, וכשמסתכלים עם להרה או להיטיב, עם שבועות על להבא, שבועות על שעבר, ונראה את זה עוד מעט, אבל ההגמרה שם, כשהמשנה מביאה את המחלוקת, לא מוזכר כלום. רבי עקיבא מרבה את זה, ורבי ישמעאל מרבה את זה, זה הכל. עכשיו בגמרא מופיעה איזושהי ברייתא, והברייתא מתארת יותר בפירוט, ובמשנה מופיע משא ומתן בין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל, לא שמביאים רק את הדינים, מופיע ממש משא ומתן, אין את המילים כלל ופרט, לא מוזכר שם. ומופיעה ברייתא בגמרא, שהברייתא פתאום אומרת, זה כלל, זה פרט, זה כלל, כלל ופרט הוא כלל, אי את אדם אלא כי אין הפרט, וזה מה שדרש רבי ישמעאל, ורבי עקיבא דרש ריבוי ומיעוט. בסדר? זאת אומרת שבשלב יותר מאוחר, פתאום הדורות המאוחרים יותר הבינו שהעיקרון שהנחה את המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא בעצם היה איזשהו עיקרון של כלל ופרט וכלל, עיקרון כללי. שם זה ההמשגה. אני חושב שזה טביעות אצבע לאותו תהליך שדיברתי עליו אצל עתניאל בן כנס, זה כמובן הרבה קודם. אבל פה רואים טביעות אצבע שהתהליך ממשיך. כשאנחנו אומרים שרבי ישמעאל דרש בכלל ופרט וכלל ורבי עקיבא דרש בריבוי ומיעוט, לא בהכרח רבי עקיבא ורבי ישמעאל עצמם השתמשו במושגים האלה באותה צורה שאנחנו מתארים אותה. בהחלט ייתכן שהם עשו את זה באמת כך, והדורות המאוחרים יותר, כשניסו להבין מה כל אחד משניהם עשה, ניסחו את זה ככללים מפורשים, וקראו לזה כלל ופרט וכלל, ולזה ריבוי ומיעוט. זה באמת מה שרבי ישמעאל ורבי עקיבא עשו, אבל הם לא קראו לזה כך, והם לא היו מודעים באופן מפורש לכללים שהנחו אותם בעבודה, הם פשוט השתמשו בהם באופן אינטואיטיבי.
רבי עקיבא לא משתמש בביטויים האלה ריבוי ומיעוט.
אני גם לא זוכר מקרה כזה, לא בדקתי, אבל אני לא זוכר מקרה. בגמרא שם ודאי שלא.
מה?
בגמרא שם ודאי שלא, רק הברייתא.
אבל רבי ישמעאל כן משתמש.
לא, גם רבי ישמעאל לא. בגמרא שם לא.
בגמרא לא, אבל בברייתא הרבה.
בברייתא זה דבי רבי ישמעאל. תנא דבי רבי ישמעאל. מי זה הדבי?
זה מי יודע.
בסדר, לכן אני אומר, אז ברור. פה קשה מאוד לדעת מה מזה זה ניסוח של רבי ישמעאל המקורי, ומה מזה זה ניסוח מאוחר יותר שבא לתאר מה רבי ישמעאל עשה. בסדר? ולכן כל, התהליך הזה ממשיך לכל אורך ההיסטוריה. אנחנו נראה בהמשך שיש סוגיה שבה מופיע עוד שלב בתהליך הזה שמופיע בשם רב החי. אתם יודעים שתוספות כותב שרב החי בגמרא זה רב החי גאון. זה מאות שנים אחרי חתימת הגמרא. כן, תוספות כותב את זה, שני מקומות אפילו אני חושב, שרב החי בגמרא זה רב החי גאון. ואם זה ככה, זה בעצם אומר שהתהליך, ואנחנו נראה, הוא חידש שם עיקרון מאוד יסודי בדרשות כלל ופרט, שהתהליך הזה של ההמשגה לא נעצר אפילו בסוף התלמוד, זאת אומרת, הוא ממשיך עוד עד תקופת הגאונים, זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שמתחיל... מה? הוא עושה בצורה כזו או אחרת, הוא אוסף יותר מה שעושה, אבל כן...
הוא מגדיר וממשיך.
כן, אוקיי. התהליך הזה ממשיך כל הזמן, זה מה שאני אומר. זה תהליך שהתחיל בהר סיני ובאופן עקרוני ממשיך עד היום. ולכן הנקודה היא זה, דיברנו על זה שהמידות הן הלכה למשה מסיני, או שמה הן התפתחות לאורך ההיסטוריה, אז אמרתי, זה לא סותר. זה הלכה למשה מסיני שניתנה באופן אינטואיטיבי, ולאורך ההיסטוריה היא עוברת פיתוח, המשגה, קנוניזציה, כן, עוברים איזשהם ניסוחים ברורים של כללים, רשימות כללים נוצרות, וזה הולך ומתפתח ומסתעב והכל, אבל זה הכל, כמו שמשה רבינו נכנס שם לבית המדרש של רבי עקיבא, הכל זה הלכה למשה מסיני, כן, הרי הוא לא הבין שם שום דבר, ואז אומרים לו, זה הלכה למשה מסיני, ואז הוא נרגע. מה נרגעת? זה הלכה למשה מסיני, לא הבנת כלום שם, הרי לא הכרת את זה בכלל. איך זה הלכה למשה מסיני? כיוון שיש דברים שהם באמת הלכה למשה מסיני, דיברנו על רב חיים, כן, האם הוא חושף את מה שהרמב"ם מתכוון או שזה המצאות שלו. אז זה אותו דבר. זאת אומרת, זה לא המצאות שלו. זאת חשיפה באיזשהו מובן לפחות של מה שהתכוון הקודם. למרות שהקודם בעצמו, אם היית שואל אותו, לא היה יודע את זה. זאת אומרת, יש דברים שהמאוחרים עם הכלים שלהם יכולים לנסח, שהדורות המוקדמים יותר לא יכלו לנסח. אבל זה כן הלוגיקה שעמדה מאחורי הפעולה האינטואיטיבית שלהם. בסדר? אז גם פה אותו דבר. אוקיי. עכשיו, בואו נראה, אצלכם, הדף, הוצאתם את הדפים? כמה דפים לפעם קודם?
אני לא יודע, אתה יודע.
אוכל פוגל?
כל הבשר, רגע?
לא.
אתה רואה גל על החלק הזה?
כן, אוקיי. כן.
זה מכונת צילום שמחממת את הטונה. זה נהיה מהחום נהיה. אתה לא רואה שאין? זה היה כמו גמר. זה גל בנייה, זה לא רובה.
תסתכלו בסוף העמוד הראשון, יש משנה בשבועות וגמרה.
אני שומע את זה. אני אפשר שקל, איפה יש בית האוקר? טוב, אז המשנה אומרת כך: אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים. זה אחד דברים שיש בהם ממש, אחד דברים שאין בהם ממש. כיצד? אמר שבועה שאתן לאיש פלוני ושלא אתן, שנתתי ושלא נתתי, בעמוד אחד במשנת שבועות, משנה שבועות, עמוד אחד למטה. בסדר? עוד פעם, כיצד? אמר שבועה שאתן לאיש פלוני ושלא אתן, שנתתי ושלא נתתי, שאישן ושלא אישן, שישנתי ושלא ישנתי, שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק, שזרקתי ושלא זרקתי. רבי ישמעאל אומר, אינו חייב אלא על העתיד לבוא, שנאמר להרע או להיטיב. אמר לו רבי עקיבא, אם כן, אין לי אלא דברים שיש בהם הרעה והטבה. דברים שאין בהם הרעה והטבה מניין. אמר לו, מריבוי הכתוב. אמר לו, אם ריבה הכתוב לכך, ריבה הכתוב לכך. זאת רבי עקיבא בעצם רוצה לרבות יותר מאשר רבי ישמעאל. רבי ישמעאל מרבה כיוון אחד, לא מרבה כיוון אחר. שואל אותו רבי עקיבא, אז למה אתה עוצר באמצע? סליחה, למה אתה בכלל מוסיף על מה שכתוב בתורה? כתוב להרע או להיטיב. למה אתה מוסיף עוד דברים? כי הכתוב ריבה. אם הכתוב ריבה, למה אתה עוצר באמצע? אז תרבה כבר לגמרי. מה פתאום? בדיוק מה שדיברנו קודם. זאת אומרת, איך אנחנו מסייגים את רדיוס ההכללה? אז זה לא פלא שפה בעצם זה אחד המקורות היסודיים. טוב, לפי רבי ישמעאל, זאת אומרת, הפסוק בעצם אומר ככה. יש לכם, תראו את בגמרא, בסוף הגמרא יש שם את הברייתא. והברייתא יש שם, ורבי ישמעאל דריש כלל ופרט. אתם רואים? רואים את זה? בגמרא, בסוף הגמרא מופיעה שם ברייתא. אתם יודעים, בואו נקרא. שפירקה אמר לרבי עקיבא לרבי ישמעאל. נקרא את הגמרא. שפירקה אמר לרבי עקיבא לרבי ישמעאל. בסדר? רבי עקיבא שואל שאלה טובה. אם אתה כבר מרחיב, למה אתה עוצר באמצע? אז תרחיב לגמרי. בסדר? אז הוא אומר, אז רבי יוחנן אומר, אמר רבי יוחנן, רבי ישמעאל ששימש את רבי נחוניה בן הקנה, שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, יונני דורש בכלל ופרט. רבי עקיבא ששימש את נחומיש גמזו, שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט, יונמי דורש ריבה ומיעט. ועכשיו מתחיל פירוט. מהי רבי עקיבא דדריש ריבוי ומיעוטה? איפה רואים שרבי עקיבא דורש ריבוי ומיעוט? דתניא. או נפש כי תשווה, כן, הפסוק הוא, או נפש כי תשווה להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם. כן, זה הפסוק. אז מה זה? אז או נפש כי תשווה, שים לב, מקור תנאי. או נפש כי תשווה, וזה נקרא כלל. זה משנה, זה מקור תנאי. כן? ריבה. להרע או להיטיב. להרע או להיטיב. אני לא יודע. להרע או להיטיב, מעט. בסדר? לכל אשר יבטא האדם, חזר וריבה. יש פה איזשהו ביטוי כללי, אחרי זה יש דוגמאות של שבועות, להרע או להיטיב, שבועות ספציפיות. זה מיעוט, לכל אשר יבטא האדם חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה, יש פה איזשהו מופע מקראי משולש. הראשון כללי, האמצעי פרטים, וההמשך כללי, ריבה כל. מהי ריבה? ריבה כל מילי. ומהי מיעט? מיעט דבר מצווה. אז כאן בעניין הזה צריך להבין, אנחנו לא נתעסק ברבי עקיבא, אנחנו נתעסק ברבי ישמעאל, אבל רק אני אגיד באופן כללי, רבי עקיבא מבין מופע משולש כזה כמופע שמיועד למעט משהו אחד. אז בעצם הריבוי הוא על הכל, אבל אם רצו לרבות את הכל, אנחנו כבר יודעים איך עושים את זה, נכון? או שעושים בניין אב, אבל בניין אב אמרנו זה יחסית ריבוי מצומצם. אם אנחנו רוצים לרבות ריבוי רחב, אז עושים פרט
הוא כלל, נכון? או בשפה של רבי עקיבא, מיעוט וריבוי. בסדר? אבל אם יש מיעוט וריבוי, סליחה, ריבוי הוא מיעוט וריבוי, אז זה כנראה בא לרבות. או שהיו כותבים רק ישר את הכלל, וזהו, אז לא צריך לרבות שום דבר, הוא כותבים ישר את הכלל. למה עושים מין מבנה משולש כזה? אז אומר רבי עקיבא, זה בא למעט משהו אחד. תבחר את המשהו שנשמע לך הכי הגיוני שצריך למעט, או שיש פסוק, מביאים שם איזשהו פסוק אולי, ותמעט אותו. בסדר? אז הוא אומר, מיעט דבר מצווה, שאם הוא נשבע על דבר מצווה, אז הוא לא חייב. זה רבי ישמעאל, זה היה רבי עקיבא. ורבי ישמעאל דריש כלל ופרט. אז רבי עקיבא, אותו פסוק עצמו, ואותו רעיון, תשימו לב. או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים כלל. להרע או להיטיב פרט. לכל אשר יבטא האדם, חזר וכלל. בסדר? אז עוד, מה שרבי עקיבא דורש ריבוי ומיעוט וריבוי, רבי ישמעאל קורא לזה כלל ופרט וכלל. כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש להבא? אף כל להבא. מה כתוב בפרט? או נפש כי תשווה להרע או להיטיב. מדובר על העתיד, נכון? לעשות משהו בעתיד, ומשהו שיש בו הרעה והטבה. יש פה שתי מגבלות שמאפיינות את הפרטים. הפרטים האלה הם לא שבועות כלליות, הם שבועות מיוחדות. במה הם מיוחדות? בזה שהם שבועות על העתיד, יש גם שבועות על העבר, שבועות על העתיד, ובזה שהן שבועות שהן להרע או להיטיב, ולא דברים ניטרליים. בסדר? אז זה מה שמאפיין את הפרטים. אז אומר רבי ישמעאל, כן, אבל למה הפרטים לא כתובים לבד? הם כתובים עם כלל לפניהם וכלל אחריהם. כנראה שאנחנו צריכים לרבות משהו. אז זה מה שהוא אומר, מה הפרט מפורש להבא? אף כל להבא. במילים אחרות, מה זאת אומרת אף כל להבא? כתוב בפרט שזה להבא, אז את מה ריבינו? אז את מה ריבינו? הפרט עצמו כתוב שזה להבא. מה עשינו מעבר למה שכתוב בפרט?
כל מה שבכלל.
אין הרע
כל מה שבכלל.
בדיוק. דברים שאין הרע זה הטבע. כל מה שבא, שכתוב בפרט עצמו זה קבוצה יותר מצומצמת. כתוב שזה שבועות על העתיד ודברים שיש בהם הרע והטבע. אנחנו עושים הרחבה. אנחנו רואים גם תמחק את יש הרע והטבע. גם דברים שאין להם הרע והטבע. כל עוד זה לעתיד. אז זאת הרחבה לעומת הפרט. נכון? אנחנו עושים הרחבה ותשימו לב זאת הרחבת ביניים. וזה מה שרבי עקיבא תוקף, הוא אומר, למה? אז כבר תרחיב את הכל. למה אתה עושה את ההרחבה באמצע? ורבי ישמעאל עושה את ההרחבה באמצע. ועל זה, אף כל להבא. אני כללה ליטויי אפילו דברים שאין בהם הרעה והטבה, להבא. כן? השבועות של להבא אפילו אין בהם הרעה והטבה. אני פרטה למיעוטי אפילו דברים שיש בהם הרעה והטבה לשעבר. זאת אומרת, אנחנו מרחיבים בציר של הרעה והטבה. דברים שיש בהם הרעה והטבה, אני מרחיב גם דברים שאין להם הרעה והטבה. כל זה בעתיד. למה לא מרחיבים גם לשבועות שבעבר? למה על הציר הזה מרחיבים ועל הציר הזה לא מרחיבים? בגלל שיש פה פרט. כלל הוא פרט, הוא כלל אומר שזאת הרחבה, הרחבת ביניים. יש איזשהו רדיוס הרחב באמצע. ואנחנו צריכים להחליט עכשיו איך לעצור אותו. כי עקרונית אפשר היה לעשות הפוך. אפשר היה להרחיב על העבר והעתיד דברים שיש בהם הרעה והטבה, דברים שאין בהם הרעה והטבה, לא חייבים. זאת גם הרחבה שהיא הרחבת ביניים. למה בחרו דווקא את זאת? הגמרא בהמשך אומרת, זה למדו מפסוק. הפסוק לימד לא שצריך להרחיב הרחבת ביניים, זה מלמד לכלל ופרט וכלל. הוא לימד איזה ביניים לבחור מבין שתי האפשרויות. יש לי שתי אפשרויות, בוחרים את זאת. אז אנחנו ניכנס שנראה את הסוגיה הזאת אולי ביתר פירוט בהמשך. אבל רק פה אני רוצה להראות לכם שבמשנה עצמה, תסתכלו בלשון המשנה, לא מוזכר לשון כלל ופרט. אין. לא מוזכר כלום. נכון? הוא מרבה, הוא שואל את רבי עקיבא, אז למה אתה לא מרבה הכל? נכון? מה עומד מאחורי זה? לא יודע, זה מה שכתוב. באים דורות מאוחרים יותר כנראה, ומנסים להבין מה עמד מאחורי הדברים, אותו תהליך של עתניאל בן כנז. ואז פתאום הם מוצאים כלל ופרט וכלל, יש להם עיקרון, הם רואים את זה כנראה בעוד מקומות אצל רבי ישמעאל, אז הם מבינים שיש לו איזשהו רעיון כללי, מה עושים עם מופעים מקראיים כאלה של כלל ופרט וכלל. וגם לרבי עקיבא זה ריבוי ומיעוט, ושם נוצר העיקרון המנוסח, אוקיי? אנחנו שמים את זה בפיהם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אבל בעצם זה כנראה לא ניסוחים שלהם, זה ניסוחים מאוחרים יותר. אגב, תשימו לב שרבי עקיבא קיבל את מה שהוא עושה מנחומיש גמזו, ורבי ישמעאל קיבל את זה מנחוניה בן הקנה. אז למה זה נקרא שיטות הדרש של רבי עקיבא ורבי ישמעאל? למה לא של נחוניה בן הקנה ונחומיש גמזו? כנראה בגלל שרבי עקיבא ורבי ישמעאל הם הראשונים שהבינו שיש פה באמת שתי שיטות. הרי היה שלב קודם. השלב שבו אתה ניגש לפסוק, לנחוניה בן הקנה היה נראה ככה, ונחוני מלגן זה היה נראה ככה. יפה, אז יש מחלוקת, מחלוקות יש הרבה. נכון? עכשיו הולכים לעוד פסוק, וגם שם איך שהוא יוצא שנחוניה בן הקנה אומר ככה, ונחוני מלגן זה אומר ככה. גם הם עצמם, כנראה, עוד לא היו מודעים לזה שיש פה מחלוקת בשיטה. זה לא איזה מחלוקות מקומיות בכל פסוק. פתאום רבי עקיבא ורבי ישמעאל תפסו שהם בעצם משתמשים בשיטות שונות. אז לכן זה נקרא על פיהם, לכן זה דבר רבי עקיבא ודבר רבי ישמעאל, אלה בתי המדרש של הדרשות השונות. אבל גם הם עוד לא ניסחו את השיטות האלה. הם רק הבינו שזאת שיטה ולא מחלוקות מקומיות. ואחריהם בא הניסוח המפורש יותר, שאומר שרבי ישמעאל זה כלל ופרטי, ורבי עקיבא זה ריבוי ומיעוטי. זאת אומרת, אנחנו רואים כל הזמן את התהליך הזה, שהדורות המאוחרים יותר ממשיגים ומנסחים את מה שעשו הדורות הקודמים.
זאת אומרת, הברייתא הזאת שעשה ראים,
הם מסבירים אותם, אז אנחנו מסבירים. מסבירים אותם.
הברייתא הזאת לא נאמרה לא על ידי רבי עקיבא, אבל לא על ידי רבי עקיבא. זה ברייתא מאוחרת.
לא, לא. שוטים
אחרים. אחר כך, כשאתה אומר שהשיטות האלה, השיטות האלה שונות רבי עקיבא רבי עקיבא, אחד מהלכים בנות, השני אומר, אבל הם לא יכולים להגיד, בדיוק הפוך לפי השיטות שלהם גם. כבר מה ההבדל ולהגיד...
לא, רבי עקיבא הוא מרחיב, רדיוס ההרחבה שלו תמיד יותר גדול. זה הכלל, תמיד. בכל הדוגמה, יש הרבה מקומות בש"ס, מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל בשיטות הדרשה שזה ריבוי ומיעוט וזה, הנופת, תמיד הריבוי ומיעוט הוא רדיוס גדול יותר. תמיד. ולכן אנשים פתאום התחילו להבין שיש פה שיטה, זה לא מקרה. זה בדיוק הדרך. זאת אומרת, מי שחושב את זה בעצמו אפילו לא שם לב שהוא עובד עם שיטה. הוא חושב שזה הריבוי, והוא סתם חושב שזה הריבוי. הוא לא, אף אחד לא מסתכל על עצמו באופן רפלקסיבי ושואל את עצמו, רגע, על בסיס מה אני עושה את זה? הוא פשוט, הוא אומר מה שהוא חושב. ואז בא תלמידו, ומבין, הוא כבר שמע גם את הדעה השנייה וגם את ה... הוא מבין שיש פה שיטה. ואז הוא מנסה להגדיר את השיטה ולהגדיר את העקרונות.
אז זה
השאלה
שלי,
שמה
אתה אומר בעצם, שמה שאנחנו... אתה אומר שכל המשיך את התהליך הזה. זאת אומרת שמה שאנחנו עושים עכשיו, או מה שעשו ביניהם לבינים, זה פרטו עוד יותר את ה...
נכון. אני חושב שגם מה שאנחנו עושים עכשיו, זה המשך של תהליך, אני בסך הכל מנסה להגדיר עוד יותר את מה שכבר הוגדר שם, בצורה קצת יותר חדה. זה אותו תהליך, אני חושב שזה נמשך כל הזמן. ולכן זה טעות לחשוב שיש פה איזשהו ויכוח האם זה הלכה למשה מסיני או התפתחות מאוחרת. זה לא סותר, זה הלכה למשה מסיני שהולכת, עוברת עיבוד עם הדורות וחושפים יותר ויותר דברים שבעצם באופן היולי היו בתוכה. זה לא... זה לא...
הדפוס הזה חוזר על עצמו בכל המחלוקות.
המחלוקות שכלל הוא פרט בריבוי ומיעוט, יש מחלוקות אחרות. כן, כן. כן, בהחלט, זה תמיד ככה. רבי עקיבא מרבה הכל למעט פרט אחד, דוגמה אחת, ורבי ישמעאל תמיד מרבה לחצאין, זאת אומרת, עוצר את רדיוס ההכללה באמצע, תמיד. אנחנו נראה בהמשך צורה יותר מדויקת איך לראות, איך מגיעים לתוצאה הזאת. יש כללים לוגיים קשיחים, איך מגיעים לתוצאה הזאת? קשיחים, יחסית.
אתה נגדי רבי ישמעאל, הסטוליון, זה הפעילות. אבל הברייתא של רבי ישמעאל, זה אומר רבי ישמעאל אומר, הברייתא של שלושה
סמים. אוקיי, רבי ישמעאל הבין שהוא דורש כלל ופרט. רבי ישמעאל הבין שהוא דורש כלל ופרט, לא רק זה. בתקופה של רבי ישמעאל...
הוא עצמו, לפי, אם אנחנו מאמינים לנוסח הזה, זה יכול להיות שלא צריך, אבל אם מאמינים לנוסח הזה, הוא עצמו ישמש במונחים האלה.
יכול להיות.
רבי עקיבא, מדברים,
ממקורות
של
מתנאים,
אנחנו לא יודעים את זה,
אין לנו
ברייתות
מידות של רבי עקיבא.
כתוב רבי יוחנן
ויהודה ליפה. אין לנו ברייתות מידות של רבי עקיבא, אז אני לא יודע מה להגיד לך על זה. אבל תמיד יכול להיות שאין לנו, אבל היה.
אבל המשגה של רבי ישמעאל, היה לו המשגה. על רבי עקיבא אנחנו לא יודעים.
נכון, לא יודעים, אבל לא בטוח שלא היה. לא יודע. תבינו, אבל גם הדמיון פה אומר משהו, תבינו. הרי גם רבי עקיבא ורבי ישמעאל ברור שזה התפצלות מאותו ענף. לא רק ההמשך, גם הם עצמם. מה זאת אומרת? זה הרי לא מקרה ששני תנאים עם שתי שיטות דרש שונות לוקחים את אותן צורות בדיוק שיש בפסוק, מבינים שהצורה הזאת באה להרחיב, הם רק מבינים את זה קצת שונה. אז אתם מבינים שגם הדבר הזה, אפשר לבנות את העץ הגנטי של השפה המדרשית בעצם אחורה. הרי ברור שזה איזשהו פיצול מהענק שעצם היה משותף. עד שהבינו בתהליך ההמשגה, הרי תמיד אמרנו גם אצל עתניאל בן כנז, תהליך ההמשגה חושף מחלוקות. כמו שאמרתי, מכוניה בין הקנה ונחום איש גמזו, הם לא הבינו בכלל שיש מחלוקות ביניהם, הם חשבו שהם פשוט קוראים מקומית אחרת, זה חושב שהוא קורא את הפסוקה, הם לא הבינו שיש ביניהם מחלוקת בשיטה. למה? כי כל עוד אתה לא מנסח את הכלל, ברגע שאתה מנסח את הכלל, אז השני יכול לראות, רגע, את הכלל הזה אני לא מקבל, אני בעצם מנסח את זה אחרת. אם לא כתבת כלל, אם אתה רק קורא את הפסוק ואתה אומר מה אתה חושב עליו, אתה לא רואה שיש פה בכלל מחלוקת בשיטה. זאת אומרת, המחלוקות נוצרות ככל שתהליך ההמשגה מתקדם. לכן ברור שזה מסתעף, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ואז יש בגמרא עצמה כבר מופיעות דרשות של ריבוי ומיעוט של דבר רבי ישמעאל. יש ערבובים שממשיכים, זה ממש פרקטל הדבר הזה. זה ממשיך ומסתעף בתוך עצמו, זה משהו שהולך ומסתעף כל הזמן. אוקיי? אבל זה בדיוק, זה הנקודה, זו תוצאה הכרחית של תהליך ההמשגה. זאת אומרת שבאמת שאתה מנסח את הכלל, אז שאני יכול לראות עכשיו מה עומד לו מול העיניים, הוא אומר, טוב, זה אני לא מסכים. כל עוד הכלל לא מנוסח, אז כל אחד ניגש לפסוק, הוא אומר מה שהוא חושב, אתה לא רואה שיש לך צורת חשיבה אחרת. אתה חושב שפה, אמרת משהו שונה, זה הכל. אבל הייתה לך צורת חשיבה אחרת, זה לא המצאה של המאוחרים. הייתה לך. אתה לא הייתה לך את הרפלקסיה לגלות את זה בתוך עצמך. מישהו מבחוץ מסתכל, אז הוא רואה שאתה חושב אחרת מהשני. אתה יודע?
כשאתה אומר שרבי נתניה ואנחנו הסכמנו שלא היה להם המשגה, אני חושב שאין לך
יסוד
לזה. זאת אומרת, אין לנו מקורות הרי.
זה נשאר, כן.
מאוד דל.
אני אומר, הצעה. אני רק אומר הצעה, למה באמת
שיטות... אנחנו אין את הרקורד של מה...
אבל אני אומר, למה שיטות הדרש נקראות על שם רבי עקיבא ורבי ישמעאל? אז הצעה, למשל, אפשרית, שבשהם המשיגו את זה לראשונה. אולי.
אנחנו תלמידים שלהם, לא
שאתה
רבי
נחם... בסדר, אבל גם לכם היו תלמידים. למה זה נעצר אצל רבי עקיבא ורבי ישמעאל? אז למה זה לא השיטות של שנקראות על שם תלמידו של רבי עקיבא ורבי ישמעאל? לא, זה לא נעצר בכלל, אבל אני אומר שהיה שם כנראה שלב מאוד מהותי של התפתלות. נכונה בין הקנה ונחומש גם זו לא הבינו שהם בעצם עובדים כבר על שני ענפים שונים, ששניהם התפצלו מאותו עיקרון של כלל ופרט וכלל. המופעים המקראים הם אותם מופעים והם עושים דברים דומים עליהם. אבל הם פתאום, ברגע שמנסחים, פתאום רואים שזה בעצם שני ענפים שונים. הראשון ששם על זה את האצבע, זה נקרא על שמו. כך אני חושב. זה, שזה לכל תולדות, דיברנו פעם על זה, שהיסטוריה של רעיונות זה תחום מסוכן. בגלל שהרי כל אחד שאומר רעיון חדש, מיד מוצאים את זה אצל 100 קודמים שלו. אין, אתה לא יכול, מה, זה כבר מופיע שם ומופיע פה ומופיע שם. אז על שמי קוראים את הרעיון? הראשון שניסח אותו. למי שיש יותר תפקידים. לא, אני חושב, זה מי שניסח. יש הרבה שמשתמשים ברעיונות באופן מובלע. כי אריסטו חידש את הלוגיקה, באורגנון. מה, לפניו לא עשו לוגיקה? מה, לא ידעו שאם זה שווה לזה וזה שווה לזה, אז גם זה שווה להוא? או שלא ידעו שאם כל בני אדם מבני תמותה וסוקרטס הוא בן אדם וסוקרטס הוא בן תמותה? עשו את זה גם לפני סוקרטס, לפני אריסטו, אין ספק. אז למה זה קרוי על שמו? כי הוא היה זה שהבין שיש פה עיקרון, הוא ניסח את זה. אוקיי, אבל אני אומר לכם, הוא הראשון שניסח.
לא רואה שהוא הראשון שניסח,
את הראשון שניסח את זה בניסוח שעכשיו נמצא בידינו. זהו, לכן זה נקרא על שמו, אולי לפני אריסטו היה לזה על שם מישהו אחר. אבל עכשיו הניסוח שבידינו שייך אליו, כי הוא זה שניסח אותו, המשיג אותו. הוא לא הראשון שהשתמש בזה. זה לא... נכון, נכון, בדיוק. בלוגיקה זה ודאי ככה. בלוגיקה זה ודאי ככה. פה זה לא דבר כל כך טריוויאלי, לעשות כלל ופרט וכלל. אבל בלוגיקה, במקום בן אדם בני תמותה, סוקרט עשו בן אדם, סוקרט עשו בן תמותה. מה, אתה תבוא ללמד את זה את מישהו, הוא יאשפז אותך. בסדר, כל טמבל מבין את זה, זה ברור. אבל כשאתה מנסח את הכלל, אתה פתאום רואה שאפשר לבנות איתו מחשב גם, ואפשר לעשות איתו המון דברים, כי הוא מנוסח. יש המון כוח לכלל המנוסח.
לא ריבוי
ומיעוט, אני אעשה. נו, ומה? אוקיי, לכן אני אומר, זה תהליך שבין כה וכה היה שם. לכן אני אומר, אין קווים חדים, אין שנתות חדות על הציר הזה. זה ציר שהולך כל הזמן ומסתעף, זה ברור. זה מה שאני מנסה פה בעצם להראות. תראו, הבאתי אצלכם את רשי, רשי בסנהדרין, ויש רשי בשבועות. רשי בסנהדרין מסביר את יסוד המחלוקת בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל. ומאחה טיפשות, רשי בסנהדרין, כן? ומאחה טיפשות לך בכל דוכתה, דאיקה כלל ופרט וכלל. דמן דדריש לי בכלל ופרטי, אינו מרבה, אלא כאין הפרט. ומן דדריש לי בריבוי ומיעוט, אמרינן ריבה הכל, ולא מיעט, אלא דבר אחד. כן, זה העיקרון הכללי, זה תמיד ככה, זה מה שראינו גם בשבועות. משום טעם הדפרישית לאלו. עכשיו הוא מסביר למה זה, מה הרעיון שעומד מצורת ההסתכלות של רבי עקיבא ורבי ישמעאל. דפרט לשון פירוש. שאומרים כלל הוא פרט הוא כלל, מה זה פרט? פרט זה משורש פירוש. הפרט מפרש את הכלל, הוא נקרא פרט פרש.
הוא מפרש נותן פירוש שלו.
לא, 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 תכף נראה, זה לא בדיוק. הוא מפרש, בדיוק, אבל זו דוגמה שמצמצמת. כי עכשיו אני לוקח מהכלל רק את מה שיש בפרט. הפרט בא לפרש את הכלל. בסדר? כי לכך כלל ופרט וכלל, אי אתה דן להביא על ידי הכלל האחרון, אלא כאין הפרט. שאלמלא לא בא כלל האחרון, הייתי אומר, הפרט הוא פירושו של כלל. ואין בכלל, אלא מה שבפרט. אנחנו יודעים, נכון? כלל הוא פרט, אם לא היה כלל האחרון, רק כלל הוא פרט, אז מה ההנחיה המעשית? אין לך אלא מה שבפרט. ועכשיו בא עוד כלל בסוף. אז מה הכלל בסוף עושה? ואפילו הדומה לו לא תלמוד ממנו, אלא סתם. אלא סתם ואחר כך פרש. ובא ללמדך שאין בסתם אלא הפירוש. אז אתה לא היית מרחיב את הפרט בכלל. זה מה שראינו, שכלל הוא פרט תפקידו למנוע הרחבות של הפרט. לא לעשות בעניין אב. הלקח כי את הכלל הבא, עכשיו כשבא הכלל השני, הסופי, אהני לריבוי היא כאין הפרט ותו לא. הכלל הוא פרט אומר לך תצמצם עד הסוף. הכלל שהגיע בסוף אומר לך אבל תרחיב בכל זאת קצת. אם היו רוצים להרחיב לגמרי, היו כותבים ישר את הכלל וזהו. אז אתה יודע שזה על כל הכלל. אבל כותבים כלל הוא פרט, אז זה צמצום מוחלט. בסדר? עכשיו אם כותבים את כלל אחרי הכלל הוא פרט, אז הכלל השני אומר לך, כן. תרחיב טיפה יותר מאשר הכלל הוא פרט מצמצם אותך, קצת יותר. זאת הרחבת ביניי. וכל הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שהפרט מתפקד פה כפירוש של הכלל. זה מה שהוא כותב, סתם וסתם ואחר כך פרש. כן? זאת אומרת, הפרט הוא פירוש של הכלל. אל תחשוב שהכלל הוא הכלל. רק מה שמתפרש לפי הפרט. אתה מסתכל על הכלל רק במשקפיים של הפרט. רק את מה שדומה לחלוטין לפרט מתוך הכלל, אותו אתה לוקח. ואם אתה מוסיף אחרי זה עוד כלל, אז זה בא להרחיב עוד טיפה. זה הסתכלותו של רבי ישמעאל. איך רואה את זה רבי עקיבא? ומן דדריש לה בריבוי היו מיעוטי, אמר לך, המיעוט אינו פירושו של סתם, סתם זה הכלל הראשון, אלא מיעט ריבויה שלא יהיה הכל במשמע. ואינם היא לא עתה, זאת אומרת, לפי רבי עקיבא, הפרט הוא בא למעט, לא לפרש. למעט. מה זה אומר למעט? למעט פירושו לעבור לקבוצה יותר מצומצמת. פירוש פירושו להתמקד רק בפרט. זאת אומרת, אין לך בכלל שום דבר אלא מה שבפרט. זה נקרא פירוש. זאת אומרת, הפרט הוא פירושו של הכלל. כל מה שלא בפרט, אל תיקח מהכלל. אבל אם אתה אומר שהפרט בא לצמצם, אז הוא רק אומר לך, אל תיקח את כל הכלל. קח קצת פחות, תקטין את הרדיוס. אבל עכשיו, אז השאלה, אז מה עושים עם הכלל הסופי? עכשיו בא הכלל הסופי. ואינם היא לא עת הכלל הבטרה, כן? אם לא היה מגיע הכלל האחרון, הייתי שומע מן המיעוט, כל הדומין למיעוט. אז כן מרחיבים בכלל ופרט. לפי רבי ישמעאל, בכלל ופרט לא מרחיבים כלום, זה רק הפרט. לפי רבי עקיבא, הכלל ופרט הוא קורא לזה ריבוי ומיעוט. מה עושים עם ריבוי ומיעוט? בלי ריבוי בסוף. ריבויות, מרחיבים לכל מה שדומה למיעוט, כל מה שדומה לפרט. אז למה זה בנוי בצורה כזאת? כדי להגיד לך, אל תיקח את כל הכלל, רק את מה שדומה לפרט מתוך הכלל. בסדר? לא רק את הפרט, אלא רק את מה שדומה לפרט, כי אין הפרט. כן, מה שרבי ישמעאל עושה בכלל ופרט וכלל, רבי עקיבא עושה בריבוי ומיעוט, בצמד. בסדר? ואז השאלה היא, שלא בא המיעוט למעט, אלא מי דלא דמי לה. הלקח, כי חזר וריבה, עכשיו יש ריבוי בסוף. מה עושה הריבוי בסוף? ריבה הכל. נו, אבל אם הוא ריבה הכל הזה טיפשי כל המהלך, אז תכתוב ישר את הכלל, וזהו, לשמע כל המהלך הזה. לכן אומר רש"י, ולא מתמעט מן המיעוט, אלא דבר אחד שלא תראה בו שום רמז דומה לפרט. זאת אומרת שבעצם אנחנו חזרנו חזרה להרחבה כללית, אבל בכל זאת יש פה איזשהו מבנה, אין טעם למחוק את כל המבנה הזה, אז לשמע הוא נכתב. אלא ברור שזה בא להוריד לנו פרט אחד. כך לומד רבי עקיבא. את מה שהכי פחות דומה לפרטים. זאת אומרת, קח את הדוגמה שהכי רחוקה, את זה תוציא. אז רבי עקיבא מסתכל על הפרט כמשהו שמצמצם. אצל רבי עקיבא, וכאן אני מגיע להערה שמישהו העיר קודם, שרבי עקיבא ורבי ישמעאל מסתכלים על הכללים או על הפרטים, רבי עקיבא עובד עם כללים. רבי עקיבא עובד עם לוגיקה. זאת אומרת, הוא עובד עם כללים. יש כלל, והפרט חותך ממנו קבוצה, אבל זה עדיין קבוצה. והכלל השני, זה לא כלל, זה ריבוי, בשלמה של רבי עקיבא, מוסיף עוד קבוצה. אז משמע כל המבנה, תוריד איזה פרט אחד, זה לא חשוב. אבל זה תמיד פעולות בין קבוצות. אצל רבי ישמעאל, הפרט מפרש את הכלל. זה לא פעולה בין קבוצות. הפרט זה מה שהתורה מתכוונת, רק לפרט. לא, זה לא קבוצה שדומה לפרט. זה רק הפרט. אתה מסתכל על הכלל במשקפיים של הפרט. אתה אומר, ואחרי זה, מה שמוסיף הכלל הנוסף, הוא אומר לך, טוב, עכשיו אתה יכול כבר להרחיב את כל מה שדומה לפרט.
המהלך המשולש הזה של כלל ופרט וכלל היה יכול להיות במהלך אחד, והיית מסביר בכלל הראשון, היית מסביר את הכל, מה אתה רוצה למעט למעט.
אבל אתה לא יכול להסביר את הכל. איך תסביר? אז ייקח לך שני פסוקים להסביר את זה. אז אנחנו, בשביל מה? אנחנו עושים את זה בשינוי מינוחים, וזהו. אני כותב את מרקת מה שאני צריך לכתוב, רק אני משנה מלשון רבים ללשון יחיד, או מוסיף לאיזה פרט אחד. ואז אתה מבין, אני אסביר בהמשך למה גם צריך את זה, אני אביא דוגמאות. מעניין, אני תוך כדי העבודה הזה מצאתי שאפילו בספרות השו"ת או אצל ראשונים דורשים שטרות של אדיוט, או כל מיני דברים כאלה דורשים בכלל ופרט. זאת אומרת, ההיגיון של כלל לא, לא בגלל שלא עושים אותו, ודאי שלא. כי יש מאחורי זה היגיון, זה לא סתם כלל ופרט. יש היגיון שניסוח כזה באמת זה התוצאה שלו, ואני אראה את זה בהמשך בדוגמאות. יש בזה היגיון, זה לא סתם איזה גזרת הכתוב מנותקת.
גם בדיוק לשייקספיר היו...
אוקיי, זה עוד יותר טוב. טוב, עכשיו ב... אולי עוד הערה אחת. לא, בגמרא, כשאני חוזר לגמרא בשבועות, אז איך הגמרא מנסחת את זה אצל... אמר רבי יוחנן, רבי ישראל ששימש את רבי נחוניה בן הקנה, שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט, היא אונמי דורש בכלל ופרט. הדרשה פה היא כלל ופרט הוא כלל, לא כלל ופרט. למה כלל ופרט? כלל ופרט הוא כלל, זה הדרשה פה, נכון? בשבוע אמרנו, זה כלל ופרט הוא כלל. מה זה שהיה דורש את כל התורה בכלל ופרט? זה אחת הראיות, יש עשרות כאלה, לזה שכלל ופרט זה מושג שיש לו שתי משמעויות. כלל ופרט זה אחת משלושת המידות, יש כלל ופרט, פרט וכלל, וכלל ופרט וכלל, בדיוק. וכלל ופרט זה גם שם של משפחת המידות האלו, בעצם צורת ההסתכלות שראינו קודם ברש"י. צורת ההסתכלות הזאת שראינו קודם ברש"י קוראים לכלל ופרט. כשבצורת ההסתכלות הזאת אנחנו מסתכלים על מופע משולש, זה כלל ופרט וכלל. כשאנחנו מסתכלים על צמד, זה או כלל ופרט או פרט וכלל. אבל זה שם כולל לכל צורת ההסתכלות הזאת. הרבה פעמים, אצל חוקרים זה מאוד מצוי, ואנחנו נראה את זה בהמשך, עושים סתירות. איך זה יכול להיות? פה כתוב כלל ופרט ודורשים כאין הפרט. כלל ופרט זה אלא מה שבפרט, זה לא כאין הפרט. הם פשוט לא מבינים שכלל ופרט, חלק מהם, כלל ופרט זה שם כללי לסוג הזה של הדרשה, זה לא דרשת כלל ופרט עצמה. אנחנו נראה לזה דוגמאות ברורות. ולכן הרבה מאוד מהסתירות שנראות כאילו שסוגיות חלוקות אחת על השנייה וכל מיני דברים, זה פשוט לא נכון. יש שלבים שונים בהמשגה שאני מדבר עליה כל הזמן, ואני אביא לזה דוגמאות בהמשך. זה תמיד ככה, כל כלל ופרט הוא כלל מתחיל מכלל ופרט. אז לכן בחרו את השם כלל ופרט לכל המשפחה הזאת, זה לא משנה, זו אותה סיבה.
עד כאן שורו של רבי חלב עם, כ"א סיוון תש"ע, 3 ביוני 2010.